שלום לכולם וכמעט שבת שלום. אנחנו בפרשת ויקל פקודי השבת, וגם פרשת החודש וגם ערב ראש חודש ניסן, אבל אנחנו נתמקד בתחילת פרשת ויקל. ברוך השם, הגענו לסיום חטיבת המשכן וחיליו, ופרשיות ויקל פקודי כמובן עוסקות בשלב היישום המעשי של הציוויים אותם נצטווינו בפרשיות תרומה ותצווה. בעזרת השם נשתדל להתבונן בפסוק אחד, רק בכמה מילים, פסוק שמהווה יסוד גדול בעבודת השם. כבר בתחילת הפרשה חוזר הציווי על שמירת השבת, אלא שהפעם מתחדש לנו פרט חדש. מה מתחדש לנו? הפעם מתחדש לנו האיסור להבעיר אש ביום השבת. כבר בגמרא תוהים מדוע מכל המתת המלאכות האסורות בשבת נזכרה דווקא מלאכת מבעיר שאסור להביא, ולא נזכרה, כן, לא תבררו אוכל ביום השבת, לא תאפו חלות ביום השבת, למה דווקא לא תבערו אש במקום להסתפק כן, באיסור מלאכה, כן, שאסור לעשות מלאכה בשבת. רש"י בפרשתנו פרק ל"ה פסוק ג' מצטט את הגמרא במסכת שבת: לא תבערו אש. יש מרבותינו אומרים עברה ללאו יצאת, ויש אומרים לחלק יצאת. כלומר, הוא מתכוון פה כמובן לגמרא במסכת שבת דף עין, שם רבי יוסי ורבי נתן נחלקו האם עברה ללאו יצאת, כלומר שאין חייבים עליה סקילה או קראת, אלא רק לאו, כלומר יש דין ייחודי בעברת אש, שמי שמעביר אש בשבת הוא לא מתחייב סקילה או קראת או חטאת, אלא רק לאו, זה דת רבי יוסי. או שמא לחלק יצאת, כדעת רבי נתן, כלומר שממנה לומדים ממלאכת עברה שחייבים חטאת וסקילה על כל מלאכה בפני עצמה. כמו שחייבים על עברה, כתוב במפורש, ככה גם על בורר וגם על אופה וגם על דש וגם על דברים אחרים מתוך למתת המלאכות. כמובן זה פתח פתח להרבה פרשנים, באמת פרשנים רבים דנו מדוע דווקא העניין הזה של לחלק או לאו יצאת נלמד דווקא מלאכת מבעיר. למה מלאכת מבעיר היא אב טיפוס של המלאכה האסורה בשבת, שממנה לומדים בגזרה שווה או באב אמינא לשאר המלאכות ברמת האיסור וברמת הענישה? דעת רבי יונתן אייבשיץ שזה מפני שהיה אב אמינא שרק מלאכות שנבראו בששת ימי בראשית הם יהיו אלו שאסורות בשבת, נכון? כי ביום השביעי שבת ויהי נפש, ביום השביעי הוא שבת, הוא לא ברא, אבל עברה זה אש. האש הרי לא נבראה בששת ימי בראשית, אלא לפי הגמרא בפסחים דף נ"ד, האש נבראה רק במוצאי שבת, שאדם הראשון הקיש אבן באבן. וכמובן הסברה הזו של רבי יונתן אפשיט נתמכת במה שקראנו בעשרת הדיברות בפרשת יתרו. שם נאמר שהטעם לשמירת השבת הוא כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. אז איסור עברה שאש זה מוצאי שבת, זה לא ששת ימים. וזה כמובן שונה מהטעם לשמירת השבת בפרשת ויתחנן, שזה זכר ליציאת מצרים. אז זו דעתו של רבי יונתן ליבשיץ. החתם סופר מסביר בכיוון אחר. הוא אומר שהיה אב אמינא לומר שעונג שבת ידחה איסור עברה בשבת, כמו ביום טוב. הרי ביום טוב לצורך אוכל נפש, אנחנו מבשלים ביום טוב. אז אפשר להגיד שלצורך השבת, וקראת על השבת עונג, אז יידחה איסור עברה בשבת. אני מזכיר שבימי חז"ל כמובן לא היה פלטה ולא היה תנורים, וכל העניין של החימום האוכל לשבת בבוקר זה היה מלאכת מחשבת, זה היה עבודה, לא פשוט. והחתם סופר מסביר, במן הרי נצטוו לאפות מבעוד יום, את אשר תפו אפו. וזה היה עיקר בלבד, בגלל שבכל השבוע לא עשו מלאכות כלל במדבר. אבל כעת שעוסקים במלאכת המשכן, ששת ימים תעשה מלאכה, ניכרת השביתה בשבת ממלאכה, ואז ממילא אין צורך בהיכר של איסור בישול בשבת, כמו שבמן. עבד כאן ראינו שתי שיטות, בואו נעמיק את ההתבוננות שלנו באיסור הזה של הבהרה בשבת. הרמב״ם בהלכות שבת פרק כ"ד לומד מפסוק זה הלכה מעניינת. ואני מקריא רמב״ם משנה תורה הלכות שבת פרק כ"ד הלכה א': יש דברים שאין אסורים בשבת, אף על פי שאינם דומים למלאכה. ואינם מביאים לידי מלאכה, ומפני מה נאסרו? משום שנאמר, אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, ונאמר, ורכיבתו מעשות דרכם, עשות חפציך, ודבר דבר. הרמב"ם בפרק כ"ד בהלכות שבת מונה מספר הלכות שעניינן הוא שמירה על צביון השבת. צביון השבת כיום קדוש, יום של מנוחה ושבתון. נקרא לדוגמה את הלכה זין, אין עונשין בשבת, אף על פי שהעונש מצוות עשה, אינה דוחה שבת. כיצד? הרי שנתחייב בבית דין מלכות או מיתה, אין מלכין אותו ואין ממיתין אותו בשבת, שנאמר, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. זו עזרה לבית דין שלא ישרפו בשבת מי שנתחייב שרפה, והוא הדין לשאר עונשין. לפי הגמרא בסנהדרין, דף ס"ח עמוד ב', הגיהנום סגור בשבת, ולכן לא רק כאן אין בית דין, אלא גם בעליונים, בגיהנום, אין בית דין בשבת. עד כאן בדברנו על פי החלק הנגלה שבתורה, ועכשיו נראה כיצד דורשים את איסור העברה בשבת על פי פנימיות התורה, וממילא נבין בהיבט אחר ועמוק למה איסור העברה בשבת הוא כל כך ייחודי. ונתחיל את דברנו על פי פנימיות התורה, מדבריו של רבי שאול לוי הורוביץ, השלה הקדוש, פרשת ויקל, בדרך חיים תוכחות מוסר, כותב כך השלה הקדוש, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, רומז לאש המחלוקת ואש הכעס, שצריך האדם להיזהר שלא להבעיר אותו עולמית, כלומר אף פעם. ומכל שכן, ביום השבת קודש, שאין בוער בו אש של גיהנום, והכועס בשבת, או עושה מחלוקת חס ושלום, גורם להיות חמת הגיהנום בוער בו בר מינן. וואו, איזה דברים חריפים, אומר השלה הקדוש. בכל יום אסור לכעוס. בהמשך נראה גם מדוע. אבל השלה הקדוש מדגיש שיש איסור מיוחד לא לכעוס בשבת. וכנראה שמקור דבריו זה מה שמובא בתיקוני הזוהר, שרבי שמעון בר יוחאי, בתיקון ממחת. אני אקרא את זה, זה כתוב בארמית, אני אקרא ישר את התרגום. לדורותם, מה זה לדורותם? אלא אשרי הוא מי שעושה אותם דירה בשבת, משני בתי הלב, ומפנה משם יצר הרע, שהוא חילול שבת. אשרי הוא מי ששומר דירה לשבת, שהוא הלב, שלא מתקרב לשם עצב, הטחול וכעס המרה, שהיא אש הגיהנום, שעליה נאמר לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. וכך הוא ודאי שכל מי שכועס, כאילו מדליק אש של הגיהנום. עד כאן דבריו. תיקוני זוהר ואחד מהחלקים החלקי הסוד של הזוהר הקדוש, רובו של הזוהר הקדוש זה מדרש, כמובן גם המדרש זה על דרך הסוד, אבל את המדרש אפשר גם להבין בדרך הפשט. אבל תיקוני הזוהר זה ממש החלק הסוד שבסוד. ולפי אריזל הקדוש, תיקון ממחת, זה תיקון שהוא בעל השפעות סגוליות ייחודיות, ולכן יש הרבה, בעיקר מעדות המזרח, שמקפידים לקרוא בכל יום אחרי שחרית את תיקון ממחת. אז מה יוצא לנו? לפי התיקוני זוהר, מה שקראנו עכשיו תיקון ממחת, כעס בשבת שווה חילול שבת. מדין מלאכת מבעיר. אני אחזור על זה. כעסת בשבת, חיללת שבת. למה? הרי הגיהנום סגור בשבת. ואם אדם כועס, אז הוא בעצם כמו מי שמדליק את אש הגיהנום בשבת. עכשיו יש פה מוסר אדיר. מחשבה מאוד עמוקה של הזוהר הקדוש. אנחנו מחנכים את עצמנו ואת ילדינו לא לטלטל מחוץ לעירוב בשבת, להשתמש בפלטה ומחה, מכלי שני ושלישי שמכינים תה, לא לגעת במוקצה. האם אנחנו מחנכים אותם ואותנו לא לכעוס בשבת? ונחזור על הדיון של חז"ל שראינו מקודם. מדוע מבין למתת המלאכות האסורות בשבת רק מלאכת מבעיר נזכרה במפורש בתורה? אז עכשיו, לאור הפרשנות של תיקוני הזוהר הקדוש על איסור מבעיר בשבת, נבין כמה זה חמור לכעוס, ועוד יותר, כמה זה חמור לכעוס בפרט בשבת קודש. ולשם כך עכשיו נעמיק ביסודות האיסור לכעוס כל השבוע, ונראה עד כמה גדולה וחמורה חומרת הכעס אפילו ביחס לאיסורים אחרים. נתחיל מהמקורות. תנ"ך, שמואל א', פרק ט"ז, פסוק ז', אני מזכיר פרק ט"ו, קראנו לו מזמן, שבת זכור, שמואל מודיע לשאול שקרא השם ממלכות סמליך ומתן לך הטוב ממך, כלומר השם כבר אומר לשמואל שיגיד לשאול אתה כבר לא תהיה מלך יותר, ובפרק ט"ז השם מצווה את שמואל למורת רוחו ללכת לבית לחם ולהמליך שם אחד מבניו של ישי. אני מקריא פרק ט"ז בשמואל א', ויאמר אדוני אל שמואל אל תבט אל מראהו ואל גובה קומתו כי מאסתיהו, כי לא אשר יראה אדם כי אדם יראה לעיניים ואדוני יראה ללבב. רש"י על פסוק ז' בפרק ט"ז בשמואל א', כי מאסתיהו, לפי שכעסנו, כמו שנאמר, ואיחר רף אליאב בדוד, שזה נאמר בכלל פרק אחר, זה במלחמה עם גוליית, בפרק י"ז. שמואל מגיע לבית לחם, למשוך בשמן המשחה, את אחד מבניו של ישי, שהוא הולך להיות מלך ישראל הבא, ובשונה משאול, הוא יהיה מלך המשיח, חי וקיים. לעולם ועד. שמואל הרואה, כן? לכאורה הוא רואה את אליאב, אליאב המתאים ביותר. הוא אומר, אך נגד השם ונגד משיחו. אלא שיש לו רק חיסרון אחד. מה החיסרון של אליאב? הוא כעסן. הוא מרבה לכעוס, ולכן אינו ראוי להיות מלך על ישראל, לא בהווה ולא לעתיד. הגמרא בפסחים דף ס"ו מרחיבה על כך. אני אקרא את הגמרא. ריש לקיש אמר, כל אדם שכועס, אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו. כן, אדם פרופסור למתמטיקה, פתאום הוא כועס, תגיד לו, מה זה משפט פיתגורס? הוא לא יודע. ממשיכה הגמרא, אם נביא הוא, נבואתו מסתלקת ממנו. רגע, מה השם אמר לי להגיד לעם ישראל, הוא כבר לא זוכר. אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו, מנהלן, מאיפה? ממשה, דכתיב, כן, במלחמת מדיין, ויקצוף משה על פקודי החיל, וגומר וכתיב, ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה, זאת חוקת התורה, אשר ציווה אדוני את משה וגומר, מכלל דמשה יעלה מנהם, נעלה ממנו הלכה. אם נביא ונבואתו מסלקת ממנו, מאיפה לנו? מאלישע. דכתיב מלכים ב', לולי פני יהושפט מלך יהודה, אני נושא עם מביט אליך ועם יראיך וכולי. הוא כתיב שם, עכשיו אומרים לו, אבל מה נעשה עכשיו? מה נעשה אלישע? מה נעשה? הוא אומר, ואתה קחו לי מנגן, והיה כנגן המנגן, ותהיה עליו יד אדוני. כלומר, שעד לפני כן, בגלל שהוא כעס, לא היה עליו רוח השם עליו. אמר רבי מני בר פטיש, כל שכועס, אפילו פוסקין עליו גדולה מן השמיים מורידין אותו, באיזשהו חבר כנסת כבר קבעו בשמיים של ראש הממשלה, אבל הוא מתעצבן באיזשהו רעיון על העיתונאי, פח. אפילו פוסקין עליו גדולה מן השמיים מורידין אותו, מנהלן מאליאב, שנאמר בשמואל א', ויחר אף אליאב בדוד, ויאמר למה זה ירדת? אבל מי נטשת מעט הצאן? ההנה במדבר, אני ידעתי את זדונך ואת רוע לבבך למען ראות המלחמה ירדת. ממשיכה גם אומרת, וכי עזו לשמואל ממשכנו, וכי מה, שמואל הלך למשוך את אליאב? בכולו כתיב, בכולם כתיב, לא בזה בחר השם. נכון, כל הבנים של כל שבעת הבנים, ששת הבנים של ישי, כתוב לא בזה בחר השם, רק באליאב כתיב, ויאמר השם אל שמואל, אל תבט אל מראהו, בלגובה קומתו, כי מאפתיהו. מדרגת הגמרא, מכלל דאב ערכים לעד העידנה. כלומר, עד עכשיו, אליאב בהחלט היה ראוי להיות מלך ישראל חי וקיים, יותר מדוד. ולמען האמת, לגבי אליאב, לא שהוא היה כעסן, אלא בגלל שהוא יכעס בפרק הבא, בהמשך על דוד, אז ממילא הוא נדחה מהמלוכה, וזוהי לא דחייה מקומית, זו דחייה לדורות. כי מעכשיו אליאב לא יהיה אבי משפחת המלוכה, ומלך המשיח לעולם ועד. אתם מבינים פרופורציות? כמה כעס אחד יכול להוות בכייה לדורות. בהמשך המסכת, הגמרא קובעת כלל יסוד לחיים, נראה את זה ממש עוד יומיים, שלושה בדף יומי, מסכת פסחים דף קי"ג, תנו רבנן. שלושה, חייהן אינם חיים. הרחמנין והרתחנין וענייני הדעת. הרתחנים, מה זה בעברית? חמומי מוח. אלה שמתרכזים מהר עד כדי כך שזה כבר שם תואר שקרוב לשם עצם. חייהם אינם חיים. כל דבר מקפיץ אותם, מעצבן אותם. קשה להיות איתם בשולחן, בעבודה, בבית כנסת, ולכן בכל מקום בו נמצאים קשה להם. אולי בכל זאת תגידו, לפעמים יש מקום לכעס, אולי כעס מועט, אולי במידה בינונית, כדרכו של הרמב״ם, השביל הזהב, אבל כך עונה הרמב״ם, הלכות דעות, פרק ב' הלכה ג', ויש דעות שאסור לו לאדם לנהוג בהם בבינוניות, בבינונית, אלא יתרחק מן הקצה האחד עד הקצה האחר, ואחת המידות זה, וכן הכעס, וכן הכעס מידה רעה היא עד למאוד, וראוי לאדם שיתרחק ממנה עד הקצה האחר, וילמד עצמו שלא יכעוס, ואפילו על דבר שראוי לכעוס עליו. מה אומר פה הרמב״ם? תשומת לב, צריך ללמד את עצמנו לא לכעוס, אפילו על דבר שראוי לכעוס עליו, וזה ממש לא קל, צריך ללמוד את זה. ממשיך הרמב״ם ואומר, ואם רצה להטיל אימה על בניו ובני ביתו, או על הציבור, אם היה פרנס ורצה לכעוס עליהן כדי שיחזרו למוטב, יראה עצמו בפניהם שהוא כועס כדי לייסרם, ותהיה דעתו מיושבת בינו לבין עצמו, כאדם שהוא מדמה כועס בשעת כעסו, והוא לא כועס. אמרו חכמים הראשונים, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. ואמרו שכל הכועס, אם חכם הוא חוכמתו מסתלקת ממנו, ואם נביא הוא נבואתו מסתלקת ממנו, ובעלי כעס אין חייהם חיים, לפיכך ציוו להתרחק מן הכעס עד שינהיג עצמו שלא ירגיש אפילו לדברים המכעיסים, וזוהי הדרך הטובה. נדייק בדברי הנשר הגדול הרמב״ם. צריך להגיע למצב שאפילו שמכעיסים אותו, לא שהוא מתאפק ולא כועס, אלא אפילו לא ירגיש בכך שמישהו הכעיס אותו. ונמשיך בדברי הרמב״ם בהלכה, ודרך הצדיקים הן עלובים ואינן עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים בייסורים, ועליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. עכשיו נדגיש, מדובר פה בציטוט ממשנה תורה, חיבור הלכתי. לא מדובר פה בספר אמונות וסגולות והמלצות, זה ספר הלכתי שעניינו הנחיות. אז מה קורה פה? צריך לדעת ולהפנים, לא לכעוס זו לא המלצה, לא לכעוס זו הלכה. אני אחזור על זה. איסור כעס זה איסור הלכתי, הרמב״ם פוסק את זה להלכה, אסור לכעוס. הרמב״ם ציין את דברי הגמרא שמופיע מסכת שבת, מסכת יומא, מסכת גיטין, אודות הנעלבים ואינם עולבים. ובאמת, זכיתי לשמוע ממורנו ורבנו הצדיק, הרב ירמה בג'יל, זכותו מגן עלינו בשם החידה הקדוש, שבגמרא הזאת יש שלושה שלבים. שלב הראשון זה אותם אנשים הנעלבים ואינם עולבים. הם נעלבו, פגעו בהם, אבל הם הצליחו להתגבר, והם לא החזירו באותו מטבע למי שפגע בהם. הם נעלבים, אבל הם לא עולבים החזרה. זה מדרגה אחת, מדרגה גבוהה. מדרגה יותר גבוהה, זה אלו שהם שומעים חרפתם ואינם משיבים. כלומר, הם יודעים שיש כאן דברי חרפה, אבל הם בכלל לא נעלבו, אז ממילא גם לא משיבים. והשלב השלישי זה הדרגה הגבוהה ביותר. לא רק שהם לא נעלבו, ובכלל הם לא שמעו כאן דברי חרפה, אלא פשוט עושים מאהבה וממש שמחים בייסורים. והרמב״ם מציין לדברי החכמים הראשונים, שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. הציטוט הזה, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, לא נזכר במפורש, לא בתלמוד בבלי, לא בתלמוד הירושלמי, לא במשניות, לא בברייתות, לא במדרשי ההלכה, מכיל את הספר וכו'. למרות שניתן לדייק את המשמעות שלו מדברי הגמרא בשבת דף ק"ה, שם נאמר שמי ששובר כליו בחמתו בשבת, יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. אבל פה משמע שהרמב״ם בשם החכמים הראשונים ממש מצטט את הביטוי הנ"ל, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. אז איפה המקור של הביטוי הזה? ביטוי מדויק, ממנו הרמב״ם מצטט. אז האמת היא שהמקור לדברי הרמב״ם זה בזוהר הקדוש. כן, הזוהר הקדוש בראשית דף כ"ז עמוד ב', אני אקרא ישר את התרגום לעברית, ויצב אדוני אלוהים וגומר, הרי פרשוע אין צו אלא עבודה זרה, שמשם אלוהים אחרים והיא בכבד, שממנה תכבד העבודה, שהיא עבודה זרה לא, והכבד כועס, והרי פרשוע, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, זהו ויצב. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא הציב את אדם הראשון בגן עדן לעובדה ולשומרה, הוא הזהיר אותו לא לכעוס, כי כעס הרי הוא כעובד עבודה זרה. ועדיין צריך להבין למה כעס שווה עבודה זרה. ועל כך מבאר בעל התניא, רבי שניאור זלמן מלאדי, מייסד חסידות חב"ד, מספר התניא בחלק הרביעי איגרת הקודש, איגרת כ"ה. אני מצטט. בהקדים אמר רבותינו זכרם לברכה, כל הכועס כאילו עובד עבודת כוכבים ומזלות וכולי. ועתה מובן ליודעי בינה, לפי שבעת כעסו, נסתלקה ממנו האמונה. כי אילו היה מאמין שמעת השם היית זאת, לא היה בכף כלל. ואף שבן אדם שהוא בעל בחירה מקללו או מכהו, או מזיק ממונו, מתחייב בדיני אדם ובדיני שמיים על רוע בחירתו, אף על פי כן, על הליזה כבר נגזר מן השמיים והרבה שלוחים למקום, ולא עוד, אלא אפילו בשעה זו ממש שמכהו או מקללו מתלבש בו כוח השם, ורוח פיו יתברך, המחיה ומקיימו, כמו שכתוב, כי השם אמר לו כלל, והיכן אמר לשימי, אלא שמחשבה זו שנפלה לשימי בליבו ומוחו ירדה מאת השם ורוח פיו, המחיה כל צבאה, מחיה רוחו של שימי בשעה שדיבר דברים אלו לדוד, כאילו נסתלק רוח פיו יתברך רגע אחד מרוחו של שימי, לא יכול לדבר מאומה, וזהו כי השם אמר לו בעתיד ממש קלה לדוד, ומי יאמר לו וגומר וכולי. בפשטות, מה מעניין אדמו"ר הזקן? הכל בהשגחה פרטית. כשאדם כועס הוא בעצם כופר בדרך בה הקדוש ברוך הוא בחר להנהיג את העולם באותה סיטואציה נקודתית כאן ועכשיו. והדוגמה שבעל התניא בוחר להביא ברוח קודשו היא מדהימה. מה הסיפור? מה הרקע? דוד מלך ישראל נאלץ לברוח מירושלים, עיר הבירה, בגלל מרד. מי מורד בו? לא פחות ולא יותר. בנו אבשלום. הבן של דוד מורד בו, רוצה להרוג אותו, ודוד נאלץ לברוח בבריחה חפוזה מזרחה לכיוון מדבר יהודה. שמעי הוא קרוב משפחה של שאול, והוא בא ומקלל את המלך. בזה ששמעי בעצם בא ומקלל את המלך, אז בכך הוא מתחייב מיתה, כי מורד במלכות חייב מיתה. חייב מיתה זה אומר, הרי מלך לא צריך בית דין, יכול להרוג אותו במקום על פי ההלכה וזה בסדר. עכשיו דוד המלך, בשונה מאחיו הבכור אליאב, לא כועס. ובענווה מופלאה אומר את המשפט המדהים, השם אמר לו כלל, השם אבישי, כן, בני צרויה, אומר לו בוא נהרוג אותו, את הכלב המצב, בוא ניתן לו נבוט בראש, אני ארוג אותו במקום. אומר לו דוד, לא, 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 השם אמר לו כלל. דוד המלך מבין בזמן אמת, שככה הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו הכללי והפרטי באותה נקודת זמן. עכשיו בהמשך, כשדוד המלך יהיה כמעט בן 70, זקן, הוא יהיה על ערש דווי, ההנחיה האחרונה שלו לשלמה בנו, ממשיך דרכו, תהיה להרוג את שמעי, כמו שכתוב מלכים, מלכים א', פרק ב', ויקרמו ימי דוד למות, ויצב את שלמה בנו לאמור, אנוכי הולך בדרך כל הארץ, וחזקת והיית לאיש, אני מדלג כמה פסוקים, והנה עמך שמעי בן גרה, בין לימיני מבחורים, והוא קיללני קללה נמרצת ביום לכתי מחניים, והוא ירד לקראתי הירדן, וישבה לו באדוני לאמור, עם עמיתך בחרב. ואתה אל תנקהו, כי איש חכם אתה, וידעת את אשר תעשה לו, והורת את שיבתו בדם שאול, וישכב דוד עם אבותיו, ויקבר בעיר דוד. בסוף, דוד יהרוג את שמעי, לא הוא, הוא יצווה לשלמה, אבל לא מתוך כעס, לא מה שנקרא בעידנא דריתחא. אבל ההתנהגות האמונית הזו של דוד, בשונה מאליאב שכועס כעס רגעי על דוד, זה לא סתם צדיקות וגדלות, יש לזה השלכה לדורות. מה היה קורה אילו דוד היה הורג את שמעי באותו רגע, שבו הוא מקלל אותו כלל נמרצת, על פי דין המורד במלכות מתחייב מיתה, ככה צריך לעשות להלכה לכאורה. עכשיו בוא נזכר במה שקראנו לא מזמן בפורים. איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי, בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, איש ימיני. מי זה שמעי? מי זה שמעי שמקלל את מלך ישראל, דוד המלך? כן, 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 שמעתם נכון. שמעי הוא הסבא של מרדכי היהודי. ואם דוד היה הורג את שמעי, אז ככל הנראה לא היה לנו את מרדכי היהודי. לא אני ממציא את זה, גמרא, מסכת מגילה, דף י"ב עמוד ב', אני אקרא אותה, קרא ליהודי, עלמא, מיהודה קטה, כן, קוראים למרדכי יהודי, שמה מינה שהוא בא משבט יהודה, אבל קרא לימיני, עלמא בנימין קטה, זה בא בנימין, מדלג כמה שורות, אומרת הגמרא, אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יהושע בן לוי, אביו מבנימין, אביו של מרדכי מבנימין, ואמו מיהודה. ורבנן אמרי, משפחות מתגרות זו בזו. משפחת יהודה אומרת, אנה גרים דמתיילד מרדכי, אני גרמתי שיתיילד מרדכי, למה? דלוקת לי דוד לשמעי בן גרה, כי אם דוד היה הורג את שמעי בן גרה, לא היה מרדכי. משפחת בנימין אמרה, מיני כת, ממנו הוא בא. רבא אמר, כנסת ישראל אמרה לאידך גיסא, ראו מה עשה לי יהודי ומה שילם לי ימיני. מה עשה לי יהודי, כן, מזה שבט יהודה, דלוקת לי דוד לשמעי, כן, שדוד לא הרג את שמעי, דהתיילד מני מרדכי, שנועד ממנו מרדכי. דמכאן לי בהמן, מה שנקרא, הוא מה שנקרא הפיל את המן. ומה שילם לי ימיני, דלוקת לי שאול להגג, ששאול הרג את הגג, שנולד ממנו המן, דמצייר לישראל. וכן אל זו הדרך, הובא במדרש, קהלת רבה פרשה ז' נוטה דבב, ומפני שלושה דברים אמר רבי יושיעה, הקדוש ברוך הוא מעריך פנים עם הרשעים בעולם הזה, שמה יעשו תשובה, או יעשו מצוות, שישלם להם הקדוש ברוך הוא שכרן בעולם הזה, או שמא יצאו מהם בנים צדיקים, שכן מצינו האריך פנים לאחז, ויצא ממנו חזקיה, עם עמון, ויצא ממנו יאשיהו, שמעי יצא ממנו מרדכי. בילקוט שמעוני, זה אפילו יותר חריף, ילקוט שמעוני על שמואל פרק ב' רמז קנ"א, היום יומת איש, כן שמואל ב' רמז קנ"א, היום יומת איש, ראה דוד ברוח הקודש אדם עומד ממנו, כן משמעי, ועתיד לעשות תשועה גדולה ונקרא איש יהודי. בזכותו ניצל, אמר הקדוש ברוך הוא לדוד, אתה הצלת את שמעי בשביל שיוליד את הצדיק? על שמך אני כותבו שנאמר איש יהודי. על זה נאמר זכר צדיק לברכה זה מרדכי, ושם רשעים ירכב זה המן וחבריו. אבל כאמור, אחר כך דוד יהרוג את שמעי. הוא יצווה לשלמה בנו על כך, אבל לא מתוך כעס רגעי, אלא מתוך קיום דבר השם בצורה שקולה, שכל המורד במלכות מתחייב במיתה. דוד המלך מידתו ספירת המלכות, שעניינה לית לה מגרמא כלום, הענווה אבסולוטית, לכן הוא לא כועס. כפי שמלמד אותנו בעל התניא כבר בתחילת ספרו בליקוטי אמרים פרק א', דלכל איש ישראל, אחד צדיק ואחד רשע, יש שתי נשמות. דכתיב ונשמות אני עשיתי, שהן שתי נפשות, נפש אחת מצד הקליפה בסתר אחא, והיא המתלבשת בדם האדם להחיות הגוף. וכדכתיב כי נפש הבשר בדמי, וממנה באות כל המידות רעות, מארבע יסודות רעים שבה, דהיינו כעס וגאווה מיסוד האש שנקבע למעלה. כלומר, כעס וגאווה באים יחד מיסוד האש של הקליפה. למה אדם כועס? תבדקו את זה. כעס בדרך כלל, 99%, הוא פועל יוצא של גאווה. אני חשבתי שצריך להיות ככה. חשבתי שאני אחזור הביתה אחרי העבודה, והכל יהיה מסודר, ארוחת ערב מוכנה, אבל היא, מה היא חושבת לעצמה? היא לא הספיקה לסדר? היא לא הספיקה להכין ארוחת ערב? מה, היא לא מבינה איזה חשוב אני? איך היא מעיזה? אז אני כועס עליה. בדרך כלל, לא עלינו. מי שהולך בסדר, בדרך כלל כן עלינו. מה שאמרתי לא עלינו זה על הסיפור הזה, אבל בדרך כלל מי שהולך בדרך ענווה הוא פחות כועס. ונראה היבט נוסף בחומרת הכעס. כפי שכותב מורנו ורבנו הרב אברהם ברזיל הצדיק, זכותו מגנה עלינו, באמרי נועם לפרשת מטות. ואני מצטט דברים מאוד מאוד קשים וחמורים. וכל כך החמיר הזוהר הקדוש פרשת תצווה בגנות מידת הכעס, עד שאמר שברגע שאדם כועס, מיד נעקרת מתוכו נשמתו הקדושה, ובמקומה נכנסת בתוכו סיטרא אחרא. הוא מורד בקונו, ונחשב כעובד עבודה זרה ממש. ומי שמתחבר עמו, עם מי שכועס באותו רגע, או עושה עמו שותפות כלשהי, נחשב כמי שהתחבר לעבודה זרה, ולכן אסור להתקרב אליו ולהתחבר עמו, ואפילו רק להסתכל בפניו אסור. כי בזמן שהוא כועס ונעקרת ממנו קדושת נפשו, ושורה במקומה הסיטרא אחרא, מיד הוא נטמע, ומטמא את כל מי שמתקרב אליו. וטומאת הכעס קשה מכל הטומאות, כיוון ששאר הטומאות מטמאות רק את גופו של האדם מבחוץ. ואילו טומאת הכעס מטמא את האדם מבחוץ ומבפנים, וכולו טמא מכל צד ופינה. ולפי דרך זו מפרש הזוהר הקדוש מה שנאמר, טורף נפשו באפו. ויאנו שעל ידי אפו וכעסו הוא טורף את נפשו האלוקית, ועוקר אותה ממקומה. ומשרה במקומה את הסיטרא אחרא, וכן מפרש הזוהר הקדוש שם את מה שנאמר, חידו לכם מן האדם אשר נשמה באפו. והיינו שמזהיר אותנו הכתוב להתרחק ממי שמוכן לוותר על נשמתו הקדושה, ולעקור אותה ממקומה בשביל אפו וכעסו. ומסיים הפסוק, כי במה נחשבו? דהיינו שנחשבו כעבודה זרה ממש, ולכן יש להתרחק ממנו. ממש קטע מפחיד ביותר. מי שהכיר את מורנו ורבנו הצדיק הרב יורם, יודע שהוא היה תמיד משתמש בלשון עדינה מאוד. הוא אף פעם לא אמר מוות, הוא אמר הפך החיים, הוא היה אדם מאוד מאוד עדין. אבל בעניין הכעס, הוא בוחר פה בלשון מאוד קשוחה ולא סתם. לא סתם! בוא נראה על דרך הסוד, מה כותב לנו קדוש השם מכובד, האדמו"ר מקומרנה, בספרו אוצר החיים, חלק ג' באות סמך. מצווה לא תעשה לרבנו יונה, כן? שלא לכעוס, שנאמר, לא יהיה בך אל זר. לפי רבנו יונה, אמר הקומרנר, איסור כעס, זה מדין הכתוב, לא יהיה בך אל זר. ובאמת, ממשיך הקומרנר הקדוש, ובאמת כעס הוא יסוד כל התורה. ואינו נכתב אף ברמז בתורה, שהוא דבר חמור מאוד, ולא יכול להתלבש באיבר וגיד פרטי, אלא הוא כולל כל התורה. מה הקושייה של הקומרנר? לכאורה, מדוע לא נכתב בתורה איסור לא תכעס? אומר הקומרנר, למה? בגלל החומרה של האבון הזה, כי זה יסוד כל התורה כולה. ומי שכועס, עובר על כל כלל התורה. כמו שהוא כותב, אדמו"ר מקומרנה בפירושו נוצר חסד על מסכת אבות, פרקי משנה י"א, דע שהכעס הוא משרה על האדם רוח הטומאה, כמו שהשמחה היה משרה על הנביא רוח הקודש, כפי שקראנו על אלישע. ולכן היה לפניהם נבל וטוף וכינור להמשיך רוח הקודש, שהוא ממקום השמחה והרחבות הדעת. כן, הכעס הוא להיפוך, מסוגל להשרות רוח טומאה, רוח נכפה, ועל כל פנים, בהקפדה, יוצא ונסתלק רוח קדושה. ולכן צריך להיות ערך אפיים ורוחב לב שמח, נסבול הכל בסבלנות ולב שמח. וסימן לב שמחה בגימטריה מספר שכינה, שמשרה שכינתו יתברך על האדם. וכן כותב הקומרנה באוצר החיים על ויקרא, דף יש ממתת עמוד ב', מבואר בשער הייחודים לכוון בכל יום בשלושה תפילות קנה, קוף נון א', הכוונה זה שם הקדוש שם יקי א' ק' י' ק', שבמילויות ה' זה א' ל' פ' ק' ק' י' ו' ד' ק' ק', ובגימטריה 151, שזה ק' נ' א' כאן, וגם בגימטריה מקווה, וגם בגימטריה כף עם הכולל. והכוונה הזאת זה מסוגל לבטל כעס, ורמזנו דבריו הקדושים בפסוק במגילת אסתר, והמלך קם בחמתו אל גינת הביתן, כן? שסודו קנה, כן? המילה גינת זה שלוש פעמים 151, כן? שסודו קנה לבטל כעס וחמה. ועצם יום השביעי שמספרו גינת, כלומר שגם יום השביעי זה יוצא לנו בגימטריה שלוש פעמים את השם כאן, ה-151, הוא על אור פני מלך המאירין, ונמתק ונתבטל כעס וחמה שכל ימות השבוע, וסוד תלת, שלוש פעמים יום השביעי, על סוד שלושה ימים דמיקמי שבתא, שלפני שבת, ונכלל בהם גם תלתא דאחר שבתא, שלושה ימים שאחרי שבת, להאיר את כולם מסוד יום השביעי, להמתיק כעס וחרון וחמה שכל ימות השבוע, וסוד שישה ימי השבוע כשמאירין מסוד יום השביעי, כמו שיש הערה לצדיקים, בכל ימות השבוע מסוד יום השביעי לבטל כעס וחרון, יהיה שישה פעמים גינת. כן, שש פעמים כפול 453. שצריך לכוון מכל יום לבטל הכעס ולהמשיך אור הפנים, יהיה שישה פעמים גינת, כי שישה ימים בשבוע, כל פעם שלוש תפילות. סודו במספר ברכת כהנים, שהוא יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום, שברכת כהנים מבטלים כעס וחרון. כן, כלומר, 151 כפול 3, 453, שזה גם בגימטר היום השביעי גינת, כפול 6, 6 ימי השבוע, יוצא בגימטר 2718, שזה בדיוק הגימטריה של כל ברכת כהנים. אז הבנו שכעס זה דבר נוראי, שמשליך מיידית על השראת נשמתו האלוקית בגופו ומגרש אותה, וזה יכול להיות בכייה לדורות כפי שקרינו, וזה איסור הלכתי, בטח בשבת, כאילו עובד עבודה זרה, יסוד התורה כולה, טוב. אז הבנו כמה זה חמור, אבל תכלס, אז מה אנחנו עושים? איך מתמודדים? איך מצליחים להתמודד ולא לכעוס? אז ננסה עכשיו, לקראת סיום השיעור, שבסייעתא דשמיא להציע פתרון אפשרי להתמודדות של כולנו, ואני מניח שכולנו, שלא לומר רובנו, אבל כולנו מתמודדים ומשתדלים עם כעסים, כעסים בעבודה, כעסים בבית, כעסים על הילדים, על השכנים, על האישה, על הבעל, לא פשוט. מסכת נדרים דף כ"ב, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטין בו. אמר רבא בר אבונה, כל הכועס, אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו, שנאמר, רשע כגובה פה בא לדרוש, אין אלוהים כל מזימותיו. רבי ירמיה מדיפתי אמר, כל הכועס משכח תלמודו, ומוסיף טיפשות, שנאמר, כי כעס בחק כסילים ינוח, וכתיב וכסיל לפרוש איוולת. רב נחמן בר יצחק אמר, בידוע, שעוונותיו מרובים מזכויותיו, שנאמר, ובעל חמה רב פשע. הדברים של הגמרא פה של רבי יונתן הם חריפים מאוד. כל הכועס, כל מיני גיהינום שולטים בו. מה הכוונה במשפט הזה? לכאורה ההבנה היא, לפי הפשט, שמי שכועס, אז אחרי 120 שנה יקבל גיהינום. אבל אני רוצה להציע פירוש אחר, שלעניות דעתי הענייה הוא עוד יותר פשט, מה שנקרא עומק הפשט. שמות, פרק ח', פסוקים ב' והלאה, כן, פרשת וערה, מכת צפרדע. ויית אהרון את ידו על מימי מצרים, ותעל הצפרדע, ותכס את כל ארץ מצרים. ויעשו כן החרטומים בלעתיהם, ויעלו את הצפרדעים על ארץ מצרים. ויקרא פרעה למשה ולאהרון, ויאמר העתירו אל אדוני, ויסר הצפרדעים ממני ומעמי, ואשלחה את העם, ויזבחו אל אדוני. רש"י, פסוק ב', ותעל הצפרדע. אומר רש"י, צפרדע אחת הייתה, והיו מקין אותה, והיא מתזת נחילים נחילים, זהו מדרשו. מה היה קשה לרש"י? רש"י שם לב לסתירה בפשט הכתובים. הרי כתוב, ותעל הצפרדע, אבל אחרי זה, מה פרעה אומר למשה ואהרון? ויסר הצפרדעים ממני. רגע, צפרדע, איך הגענו מצפרדע לצפרדעים? איך צפרדע אחת הפכה ממני צפרדעים? אז מכירים את המדרש. כן, שפרעה ישן במיטה שלו, ואז בא צפרדע עשה לו קווה קווה, לקח נבוט, דפק לה בראש, ואופה, אפלה ואפלה, אופה, הפך להיות שני צפרדעים, ברוך השם של שני ידיים, לקח שני נבוטים, פח בראש, טק בראש, הרג את שתיהן, ופתאום עכשיו ומי שתיים זה ארבע, אז נותן להם ארבעה נבוטים בראש, ומי ארבע זה שמונה, ושש עשרה, ושלושים ושתיים, ושישים וארבע, ומאה עשרים ושמונה, וכן על זו הדרך. מקשה הסטייפלר, זכותו מגנה עלינו, יעקב ישראל קנייבסקי, אביו של הרב קנייבסקי שליט"א מבני ברק. אומר, מה פרעה, אתה עד כדי כך מטומטם? מה, אתה לא מבין? מה, כל מצרים הם טיפשים? מה, הם לא שמו לב, הם לא הבינו שכל פעם שהם נותנים מכה לצפרדע, אז היא פי שתיים היא מתרבה? מה, הם לא מבינים את זה? בעיניים הם רואים את זה. זה לא חד פעמי, זה לא פעם שנייה, זה כבר יותר מצירוף מקרים, זה משהו תופעה. מסביר רב סטייפלר, יסוד עמוק עמוק בנפש האדם. אומר רב סטייפלר, שאדם כועס, זה גורם לו לאבד את החשיבה ההגיונית שלו, עד כדי כך שהוא בעצמו חופר לו את הבור, אליו הוא נופל, והוא מעמיק את הבור שלו, והוא רק מזיק לו יותר. כלומר, מה שאמרנו בגמרא בנדרים, דף כ"ב, אמר רבי יונתן, כל הכועס, כל מיני גיהינום שולטים בו, אין הכוונה שהוא יקבל את הגיהנום בתור עונש אחרי 120, אלא נהפוך הוא, בגלל שהוא כועס, הוא במו ידיו, הופך את החיים שלו כאן עלי אדמות לגיהנום. לא פחות ולא יותר. השם מביא על פרעה צפרדע אחת, ובגלל שהוא כעס והמצרים כעסו, הם הפכו את זה למיליוני צפרדעים. תחשבו, כל אחד מכיר מהחיים שלו. פעמים שהוא כעס, ולא רק שזה לא פתר את הבעיה, זה רק העמיק את הבעיה. כמו שאומרים להבדיל בסיפורי פוגי בכוורת, אמרו לו, תתעודד, המצב יכול להיות יותר גרוע, אז הוא התעודד, ואכן המצב נעשה יותר גרוע. ופה זה דרך השלילה. כמה פעמים כעסנו, כעסתי, חשבתי שבזה אני אפתור, לא, זה חמור, צריך לכעוס, אי אפשר לעבור את זה בשתיקה, וזה שכעסתי רק העמיק את הבעיה עוד יותר, עדיף שאני לא הייתי כועס. ועכשיו אני רוצה להציע הבנה נוספת בגנות הכעס, שבאופן אישי מאוד מאוד עוזרת לי כבר הרבה שנים, ופה יהיה כבר פתח פרקטי איך להימנע מכעסים. לא רק מצוות ההבנה, אלא הלכה למעשה. את ההבנה הזו קיבלתי מאחד מרבותיי היקרים לפני מספר שנים, כשהייתי מפקד בצבא, והייתה לי התמודדות מאוד קשה עם כעסים. הייתי בתפקיד מבצעי שעסק בחיי אדם, ואנשים, חיילים, חיילות שלא ביצעו את ההוראות שלי, או עשו טעויות, או לא הקשיבו, זה עלה בחיי אדם, אני אומר את זה לא כמליצה, אלא פשוטו כמשמעו. אנשים עשו טעויות, לא מילאו אחרי הוראות, לא נצמדו לנהלים, ולא עלינו חיילים ואזרחים מתו, וזה מעצבן וזה מכעיס, וזה גרם לי הרבה להתמודד עם כעסים. ולא רציתי לכעוס, כי ידעתי שכל הכועס, עבודה זרה וכו', ופניתי לאחד מרבותיי, והוא נתן לי עצה מופלאה בעל פה, אני רוצה דווקא לקרוא אותה מהכתוב, מתוך קונטרס של דרכי עלייה של רבי יעקב עדס שליטה, ולפני הרבה שנים ככה שמרו אותי במשרד בצבא, היום זה כבר עכשיו מופיע בספר שלו, פרקי מחשבה של רבי יעקב עדס שליטה. אני מקריא, פרק ח' אות ו', וצריך האדם לדע שלפעמים, דווקא בזמן שרוצים מהשמיים ניתן לאדם איזה כוח רוחני מיוחד, דווקא אז מזדמן לו איזה ניסיון קשה מאוד של כעס, מפני שברצון של כוחות הרע לקחת ממנו את נשמתו. לפעמים במיוחד הדבר לגבי חלק שבא עליו כהוספה, ואינו מהכוח התמידי שלו, שלפעמים את זה עלול להיות שיותר קל להם לקחת. ולכן, אם מזדמן לאדם איזה ניסיון קשה מאוד של כעס, מיד ייתן לליבו שייתכן שכל זה מפני שעכשיו הוא צריך לקבל איזה מעלה רוחנית גדולה, או שכבר קיבל בזמן האחרון, ומזה בא הניסיון, ולכן ישמור עצמו מאוד 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 מלכעוס. מה אומרים פה בעלי הסוד על פי הקבלה? כעס זו אנרגיה אדירה של כוח וחיות, כוח עצום. לי אין קול חזק. אני לא פברוטי ולא אלף גוט. אין לי קול, באמת שלי קול חלש אפילו. אבל כשאני צועק, וואו, פתאום אני מגלה כמה הקול שלי חזק, אבל לא רק אני כועס שאני צועק לקרוא לחבר'ה, שאני כועס, צועק בעצבנות. חשבתי שאני כזה ביישן, פתאום איזה קול חזק יש לי. אם כל אחד מאיתנו יזכור להזכיר לעצמו, שנייה לפני שהוא כועס, לפני שהוא מתפרץ, לפני שהוא מתפוצץ, ויזכיר לו, זה לא שווה את זה. למה אני כועס עכשיו? כי כנראה קיבלתי שפע אדיר מלמעלה, ואני לא אבזבז אותו לריק, לבטלה כדי לכעוס על אשתי, על הילדים, על השכן, על החבר, או הנהג החצוף שעקף אותי בכביש, או עצבן אותי במכולת. לא, 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 לא שווה לי את זה. אין הצער שווה בנזק המלך. עכשיו, הצד השני, הכוחות הרעים במציאות הסתרחה יודעים את העיקרון הזה. ולכן הם מקפידים לנסות אותנו בניסיונות של כעס, דווקא סמוך לענייני קדושה, לפניהם, במהלכם או לאחריהם. בוא נראה את הדברים, הלכה למעשה, בחיבור ההלכתי של רבי יוסף חיים מבגדד בן ישחי הלכות, שנה ב' וירא אות א'. וכמו שכתב הגאון החידה הקדוש זיכרונו לברכה במורה באצבעות קמ, כי עלות המנחה בערב שבת קודש, יום שישי, הנה הוא עת מסוכן למחלוקת בין איש לאשתו ובין המשרתים, והסיתרא אחת טורחת הרבה לחרחר ריב, והאיש הירא יחוף יצרו שלא יעורר שום מחלוקת והקפדה, ועד רבה יבקש שלום יעוין שם. ודע כי הנה כל אדם עושה קטטה ומריבה עם אשתו ובניו ומשרתיו, ודאי נראה לו שהדין נראה, כן, שהוא צודק, וראוי לריב על המכשלה שאתה מתחת ידם בענייני הבית. עד רבה, צריך לכעוס עליהם. אומר הבן איש חי, איך באמת? מי שיש לו מוח בקודקודו, בין יבין, שאם יצא איזה מכשול מתחת ידם, איננו נעשה מאיתם, ואין זה מעשה ידיהם, אלא הוא מעשה שטן. מעשה שטן כדי לחרחר ריב ומדון בעת ההיא. ואם השטן עומד כנגד האישה או המשרת ומכשילם בענייני הבית, לעשות דבר שאינו מתוקן לבעל הבית, מה כוחם לנחות מעשה שטן? וכי יש אדם שיוכל להילחם עם השטן ונצחו? מי זה יאמר יכולתי וניצחתיו? על כן כל איש מבין כשיראה איזה מכשול וחיסרון בעניינם, כן, בעניינים של הבית, לא ישים אשמה על אשתו משרתיו לריב איתם, אלא ייתן לליבו ההתנצלות הזאת שכתבנו, כי אמת היא. ואז ישתוק ולא יריב איתם ולא יתכעס, וטוב לו בעולם הזה ובעולם הבא. כמה מריבות יש בדרך כלל ביום שישי, בטח שבתות החורף הקצרות, לפני שבת, מקלחות של הילדים, בישולים, ניקיות, יום לחוץ. אבל זה לא עניין של לחץ זמן, אפשר כבר להכין מ-50 מקודם. אומר הבן אישך על פי החידה, על פי הקבלה, על פי פנימיות התורה, כל יום שישי אחרי חצות מתעוררת רוח של סיטרא אחרא, שכל עניינה לנצל את הזמנים הרגישים של הקדושה. לפני הכניסת הנשמה היתרה, אז היא רוצה לבאס לנו את הכל. או אחרי חוזר מבית כנסת לפני הקידוש, עד שמתרגלים לארוחה, אז מריבות. בין הילדים, בין הבעל והאישה, לפרק, להרוס, לבאס את האווירה, לקחת לעצמה את התוספת הנשמה היתרה. אבל לא מדובר בגזרה. החכם עיניו בראשו. כמו שבוע בגמרא רבי מאיר, שהצליח לגרש את השטן מהבית בערב שבת, מסכת גיטין, דף נ"ב עמוד א'. אנו בני בית רי, דאיגרי בהו שטן, אותם שניים שהתגרה בהם השטן, דכל בישים של כל יום שישי, אבו קמינצו בהדה, היו רבים, אחד עם השני. מה עשה רבי מאיר? איקלה רבי מאיר, היה אתה מזדמן לשם, עקבינו תלת הבישים שי, כן? נשאר אצלם בבית שלוש פעמים בימי שישי, עד עבד לאושל, מצפה להם שלום, שעמא ידי כמה, אבל כשהוא יצא הוא שמע את השטן אומר, וי דה אבקי רבי מאיר להו גברה מבית, כן? אוי לו לרבי מאיר שהוציאתם הבית שלהם. היו בני זוג, לדעת מהר"ם שי"ף ועיון יעקב, זה איש ואישה, שכל ערב שבת השטן היה גורם מריבה ביניהם. מה עשה רבי מאיר? הגיע להם במשך שלושה ימי שישי רצוף, והיה ליד, כן? כן? והרי, מה, ליד כבוד הרב הגאון, גדולת רבי מאיר, גדול התנאים, אף אחד לא מעיז לריב, נכון? וככה השטן הבין שכבר לא משתלם לבוא לבית שלהם ועזב אותם. טוב, אז תגידו איזה סיפור מימי הגמרא? בוא נראה סיפור מלפני 200 שנה, רבי חיים פלאזי, ספרו כף החיים, סימן כף זין עוד למד ה'. מתחילת הסימן הוא מצטט את דברי החידה, כתב הרב המורה בעת הסימן קמ בזה לשונו, בעלות המנחה בערב שבת קודש, הוא עת מסוכן למחלוקת בין איש לאשתו, אני מדלג כי כבר קראנו את זה בדברי הבן איש חי, עד כאן דבריו. עכשיו על זה מוסיף רבי חיים פלאזי, ואנוכי עבדו מוסיף על דבריו. דעני הגבר, ראי אני, דבכל בית שהיה מחלוקת בערב שבת לעת ערב, או בליל שבת, היה בדוק ומנוסה כי ראה נגד פניהם, ולא יצאו נקיים באותו שבוע, באיזה מקרה רע, דוק ותשכח. אומר רב חיים פלאג'י, אני בדוק ומנוסה. כל מי שהיה מריבה בביתו בערב שבת, אחרי זה למשהו דפוק, משהו גרוע, איזשהו נפילה, איזשהו כישלון, איזה כאב, בהמשך השבוע. אומר הרב פומי, אומר כף החיים מפלאג'י, מאיזמיר בטורקיה, מאה ה-19, מורגל בפי לומר לכל ממתי בכל דבר. מאמריו זיכרונו לברכה, זה צריך למרינו בניחותא, בערב שבת צריך לדבר בנחת. ופעם אחת בליל שבת, שנת תקע"א, 1815, לפני 200 שנה, אומר רבי חיים פלאג'י, שהייתי דר עם שכנים אחרים, שמעתי דהשכן היה עושה קטטה עם אשתו אחר הקידוש על דבר מאכל. הוא רב עם אשתו על המרק, על הדגים, אחרי הקידוש. עכשיו רבי חיים פלאג'י הוא השכן שלהם, מה עשה? אומר ככה, ותכף, קמתי מעל שולחני, והלכתי וישבתי על שולחנו, וכשראו אותי, כן, גדול הדיינים בטורקיה, נבהלו, נחפזו, ועשו שלום ביניהם. ובכל פעם שהיה רותי השכן, היה מחזיק לי טובה, ואומר אליי, אותה לילה הייתה לי לאות וזיכרון, שלא עשיתי עוד קטטה עם אשתי, אף שעברו ימים ושנים, וזה כתבתיו בספר, כדי שממני יראו וכן יעשו כל אחד עם שכנו הקרוב על ביתו. והייתה הרווחה, דאם הוא משים שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו, לא ייתכן שהוא יעשה קטטה ומחלוקת ומרבים שלום בעולם. כן, אדם שעוסק בשלום בית, אז הוא מן הסתם לא ייקשל בזה. ויחרד האיש חרדה גדולה ויבכה במר נפשו, שקורא בספר שבחי רבנו אריזל. כן, רבי יצחק לוריא אשכנזי, גדול המקובלים, 116 בצפת. זכותו הגדול אמן, ששם כתוב, דמחמת קטטה שהיה בערב שבת, כן, בין נשות החברים, גרמה דנפיל, זה הסיבה שגרמה למותו של אריזל הקדוש, שנשות החברים רבו בערב שבת. דנר אלוקים טרם יחבא כמעט שכב, אוי לדורות! כן, דייצא חסר הדר עמוד הדינור, עמוד האש, דנסתמו עיניהם וליבם של ישראל כעבור סיבה זו, רק בגלל אריזל מת, בגלל שאנשים כעסו אחת על השנייה. דאילה מצא השטן, ואין ספק דמי שישים זה בדעתו, יהיה תמיד סבלן, הוא מעביר על מידותיו, ושלום יוסיפו לו. מה למדנו מדבר של חיים פלאג'י? מה למדנו רבי מאיר בגמרא בגיטין? מאוד פשוט. כעס זה דבר שמזין את עצמו. אם מתגברים עליו פעם אחת, ועוד פעם, ועוד פעם, אז הוא כבר ילך, הוא ינסה את זה למישהו אחר, הוא יבין שזה לא משתלם לו. אני יודע בעצמי, כן, אני חסדה, יודע בעצמי כבר הרבה שנים, שלפני עליות גדולות ברוחניות, לפני חגים, או לאחריהן, אני מועד לכעס גדול בטירוף. אני כל פעם מבקש מאשתי שתזכיר לי את זה, לפני הדלקת נרות חנוכה, לפני יום כיפור, אחרי יום כיפור, היה שבת נהדרת, נפלאה, ומוצאי שבת, תזכיר לי, היה עכשיו עלייה גדולה? אוקיי, אוקיי, סימן, אני כבר יודע בעצמי, שבזה כל פעם זה יהיה משהו מונפץ אחר. אני אומר לאשתי, תזכיר לי שמחפשים אותי עכשיו, תזכיר לי, שאני אוכל לכרוס, אני אפילו לא יודע על מה, אבל ברור לי שזה יבוא, כי מחפשים אותי. ואם אני רואה שזה ממש קשה, אז אני פשוט, אני בורח, קורה משהו, אני אומר לי, אני הולך לחדר שלי בצד ללמוד, מסתגר בחדר, הולך לבית הכנסת, עושה את הליכה, מקסימום, נאחר, נפספס, אז לא נגיע בכנסת בזמן, אז השיעור לא יהיה מוכן, לא משנה. אבל ממש, ממש חבל לזרוק את כל השפע שקיבלנו, או שאנחנו עתידים לקבל לפח, בגלל עצבנות אינפנטילית רגעית, ובריאה לאחור, גם אם חשבתי שזה מוצדק, בריאה לאחור אומר, ביג דיל, אז לא הייתי כועס, מה היה קורה? אז לא היה עוד סלט, אז היה פחות טעים, אז הייתי מאחר בכמה דקות, האם זה שווה לי לאבד את הנשמה הפנימית שלי? נדגים את זה בסיפור חמוד, מעשה שהיה, כך אולי היה. היה אדם שהיה, איך נגיד את זה, לא קרה, ולא שנה, ולא שילש, ולא פרשו לו, או בעברית, הוא היה טמבל. באמת אדם עם מנת משכל מאוד נמוכה, כמובן, לא בדיוק החזיק בלימודים. היכול שלו להתפרנס הייתה מאוד מינימלית ומוגבלת, התחתן, אישה ילדים, אבל עבר מעבודה לעבודה, עד שיום אחד התקשרה אליו, לא הראה לה מהפייס, אלא התקשרה אליו האחות של הדודה מארצות הברית, ויודע לו שהוא זכה בירושה אסטרונומית של 50 מיליון דולר, משהו מטורף וכו' וכו'. אמנם הוא היה טמבל, אבל התייעץ עם אנשים מבינים, וישר קנה איזשהו 100 יחידות דיור בתל אביב לסחירות, שלא עסק מניב, ובאותו מושב שהוא חי בדרום, ככה הרס את הצריף שבו הוא גר, וסגר ככה קנה כמה מגרשים, שם גדר, ובמשך 3 שנים בנה טירה מטורפת עם בריכה ו8 מפלסים וג'קוזי וכל החידושים של עולם הבניין. אחרי 3 שנים, כמובן, הזמין את כל החבר'ה מהילדות מהמושב לחנוכת הבית, הזמין כמה פייטנים, מכובדים וכו', וכמובן, השתייה, כן, כדעת אין אונס, הזמין את הרב ג'ק דניאס, הרבי מזורבובקה, אדמור מקגלביץ', הרבי מסמירנוף, כל השתייה הטובה, וכתוב למלך ביין, שהוא כבר מה שנקרא מבסוט דה מבסוטין, מה שם המסטול דה מסטולין, ככה קרא לכולם לסלון, הסיט את הוולון הפנורמי, וכולם שם השקיפו לחצר הענקית, כמה דונמים שבמרכז החצר, בריכה אולימפית 50 מטר עם תאורת אולטרה סגול מלמטה, ובתוך הבריכה 50 קרישים טורפים רעבים. הוא יוצא עם החבר'ה שלו, וכתוב למלך ביין שהוא מבסוט, מה שנקרא מסטול לגמרי, אומר לחבר'ה, יאללה יאללה יאללה, עכשיו נראה. עכשיו נראה מי גבר, מי גב גבר, גב גבר, קופץ לבריכה. ואם הוא מתגבר כל החמישים קרישים ומגיע לצד השני שמיים עמוקים ונוגע בקיר, משאלה אחת, בקשה, מה שהוא רוצה מקבל, רוצה את הבית נותן לו, רוצה 20 מיליון דולר במזומן מקבל, רוצה 100 יחידות דיור בתל אביב מקבל, מה שהוא רוצה עליי.
מתחילים לריב, תיכנס אתה, תיכנס אתה, אתה פחדן, אתה שפן, אתה רגוד, פלאש! פתאום מישהו קפץ. לא מבינים מי זה, בגלל הקצף, ואז קולטים ורואים ש... מה, מה? מי זה קפץ? דני. עכשיו, דני זה הכנני בנני, זה הבן אדם הכי חנון בחבר'ה, בייז'אן, מה שנקרא, לא היה בקרבי, לא כלום, והוא קפץ למים, וואי, הוא לוקח ימינה, כך שמאלה, פתאום בא אליו ביס מהגב וקריש, מישהו דפק לו ברגל שם, זה, וככה הם אומרים לו, כך זה, מעודדים אותו, מכוונים אותו, ממש 7-8 דקות שהוא נאבק בקרישים, עד שמה שנקרא, באפיסת כוחות, הוא נוגע בקיר, יוצא מהבריחה, בשן ועין כפשו אותו, בלי יד, בלי רל, כולו מדמם וכולי, ממש כולם אומרים לו, נו, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? וככה בכל רועד, כל הגוף שלו רועד מכאבים, הוא אומר, רק דבר אחד אני רוצה, הוא אומר, מה אתה רוצה? את הדירות, את הבריחה, את הכל, הוא אומר, אני רוצה לדעת מי האידיוט שדחף אותי. עכשיו, לכאורה סיפור מצחיק, אבל זה לא סיפור מצחיק, סיפור עצוב. זה הסיפור של כולנו. מה מציעים לך $1,000,000, $20,000,000, 100 יחידות דיור בתל אביב, בית 8 מפלסים, בריכה אולימפית, מה? לא, לא, אני, תראו לי מי זה, מי זה, אני, תחזיקו אותי, אני אראה לו מה זה. צריך להפנים. כעס זה גול עצמי. גול עצמי. אם שיחקתי מול מסי ורונלדו והפסדתי 8-0, בסדר. אבל אם שיחקתי מול מסי ורונלדו והחזקתי מעמד ובדקה ה-90 הפסדתי להם רק בגלל גול עצמי שלי, זה הכי מבאס. כעס זה גול עצמי. זה בזבוז אדיר של שפע נשמתי אלוקי ענק שאנחנו שופכים אותו לריק על שטויות. שטויות. ולכן זה קשה, אבל זה קשה, כי זה כל כך חשוב לא לאבד את החלקים הנשמתיים האלה. ולכן מי שמתגבר על הכעס, כדברי בעל התניא שקראנו באיגרת קפה, זה מראה שהוא חדור באמונה. מי שיש לו אמונה, יש לו ענווה. מי שיש לו ענווה, יש לו שמחה. מי שיש לו שמחה, יש לו ניגון, שנאמר, nay nay and din nay 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 din nay 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 din nay 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 din 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 nay 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 כמובן מאוד מאוד קל לדבר על זה ולדרוש את זה ולהעביר על זה שיעורים, אבל לחיות את זה, ליישם את זה וכולי, היי והלוואי שנזכה ושנחיה. שבת שלום לכולם, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.